פרשת לך לך, אם אפשר לומר, חז"ל אמרו 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם. פרשת בראשית, אנחנו מתחילים באדם ומסיימים בנוח. פרשת נוח, מתחילים בנוח ומסיימים באברהם. פרשת לך לך, אנחנו סוף סוף פוגשים את אברהם אבינו. ולאחר שאברהם אבינו מגיע לארץ כנען, אז הוא בעצם מתמודד עם, אם אפשר לומר, עם שני ניסיונות עיקריים. הניסיון הראשון נקרא לו ניסיון כלכלי, כלומר קודם כל הוא מגיע לארץ ואז יש רעב, ואז הוא צריך לרדת למצרים, ואחר כך כשהוא חוזר אז מתחילה המריבה בין הרועים, רועי לוט, הארץ לא מספיקה, המקנה גדול והמראה קטן, מצומצם, ואז נפרדים. נבחן סוג של קושי כלכלי, בשלב הראשון זה קושי כלכלי עד כדי ירידה למצרים, ובשלב השני זה בארץ ישראל, אבל הארץ לא יכולה להכיל את שניהם. זה מופיע בפרק י"ג. בפרק י"ב אברהם אבינו מגיע לארץ, י"ג נקרא לו המשבר הכלכלי. פרק י"ד, סוגיה יסודית מאוד, סוגיית המלחמה. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, מופיעה פה. ולכאורה הפרשייה הזאת של מלחמת העולם הראשונה לא קשורה לאברהם. אבל אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הפסוקים, שבאופן עקיף לוט נשבע, ואברהם אבינו יוצא להציל אותו ומצליח לעשות, וכל מה שמשתלשל מזה. אם כן, אם אפשר לומר, הניסיון השני שאברהם אבינו נפגש בארץ ישראל, חוץ מהניסיון הכלכלי, נקרא לו ניסיון מדיני. כלומר, התמודדויות עם מלכים, מלחמות וכדומה. אז אנחנו נתמקד בניסיון הזה בעיקר. בסוף נחזור גם לממד הכלכלי, אבל נתמקד בסוגיה הזאת. האמת שלא תכננתי שהדברים יהיו מתאימים למאורעות שאנחנו חווים בימים האחרונים.
מה קרה בעוד?
אבל...
מה קרה?
יורים על הדרום. אז אנחנו ננסה להבין באמת מה המשמעות של מלחמות בין עמים, בין מלכויות, ואם אפשר לומר באופן יותר עקרוני, מה בעצם ההבדל בין מלכותו של אברהם, שכל העמים כידוע המליכו אותו עליהם אחרי מלחמת העולם הזו, לבין מלכותו או מלכותם של אומות העולם. זה בעצם הנושא שלנו היום. אז בואו נתחיל. נתחיל בדברי הרב הירש, ותכף נחזור קצת אחורה. אומר הרב הירש, מקום מספר 2 אצלנו בדף, הרי לפנינו הסיפור ההיסטורי הראשון על מלכים ומלחמותיהם. זה הנושא שלנו. נתבונן במציאות המתוארת כאן, למען נתיב להבין את תפקידו של אברהם ועמו. טוב, אומר הרב הירש, פותח לפנינו לכאורה סוגיה אחרת, סוגיה חדשה, אבל כנראה היא הסוגיה. השיטה שהחלה עם נמרוד, הקדימה להבשיל פרי. איך הגענו פתאום לנמרוד? מי היה הנמרוד הזה בכלל? תכף נפתח את הסוגיה. אין דור הפלגה היה בימי נעוריו של אברהם, שנת 2000 לבריאת העולם. בריאת העולם שנה מספר אחת, שנה אחת, נוח המבול 1600, דור הפלגה אברהם אבינו 2000 לבריאת העולם. אז מינה נמרוד את עצמו למלך. אמנם הוא עצמו איננו קרוי מלך, אך הוא נהג בתכסיסי מלכות, ותהי ראשית ממלכתו. נקרא עוד שתי שורות וכבר ניכנס לסוגיה. וזו הייתה שיטתו של נמרוד. הוא ניצל לרעה את כוחות האומה לצורך מטרותיו שלו, והוא הקריב את עושר הפרט על מזבח הכבוד הלאומי. אם כן, הערה מאוד מעניינת. נמרוד, לא, התורה לא מגדירה אותו כמלך, כמו שהוא כותב, תכף נראה את הפסוקים. הוא עצמו איננו קרוי מלך, תודה רבה, אבל הוא הקים ממלכה. מי היה הנמרוד הזה? אז אם אנחנו הולכים אחורה במהלך הדורות, 10 דורות מאדם עד נוח. בסדר, בואו נדלג על 10 הדורות האלה. לנוח היו 3 בנים כידוע, נלך לפי הסדר הזה, תכף ידבר למה, שם, יפת וחם. התורה בפרק י' בפרשת נוח מתארת את השתלשלות המשפחות, משפחת שם, משפחת יפת ומשפחת חם. כשהיא מגיעה לחם, אומרת התורה בפרק י' פסוק ו', ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. כלומר, 4 ילדים. כוש הוא הבכור, כנראה לפי הסדר הזה, מצרים, פוט וכנען. ארץ כנען, ארץ ישראל, היא על שם כנען בנו של חם. ובני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך, ובני רעמה שבא ודדן, ואז הפסוק שמלן אותנו פסוק ח', וחוש ילד את נמרוד. אם כן, נמרוד ובנו של חם, ובנו של כוש נכדו של חם. בסדר? אם כן, עוד פעם, נמרוד ובנו של כוש נכדו של חם, נינו של נוח. אם כן נמרוד הוא הנכד של חם. כנראה אנחנו צריך להבין מי זה החם הזה. מה אומרת התורה עליו? זה האדם הראשון שעליו התורה מתארת את הדבר הבא. הוא החל להיות גיבור בארץ. והתורה מפרטת. אצלנו בדף במקור 3. נמרוד. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. והנה הפסוק שאנחנו מחפשים. ותאי ראשית ממלכתו. זאת הפעם הראשונה בתורה שפגשנו את המושג ממלכה. התורה לא אומרת על נמרוד שהוא מלך. התורה אומרת על נמרוד שהוא החל להיות גיבור בארץ. התורה אומרת על נמרוד שהוא גיבור צייד לפני השם. והתורה אומרת שהוא ייסד ממלכה. אם כן, אם אפשר לומר, הממלכה הראשונה שפגשנו בהיסטוריה לפי הפסוקים היא ממלכת נמרוד, אף על פי שהוא לא מלך, אבל הוא הקים ממלכה. ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ועקד וחלנה בארץ שינער. והתורה מפרטת יותר. אם כן, אני חוזר רגע לרב הירש. אומר הרב הירש, אם אנחנו רוצים להבין מה בעצם קרה פה במלחמת העולם הזו, מלחמת העולם הראשונה, ומה תפקידו של אברהם כמלך, כתוצאה מהמלחמה הזאת, הרי המליכו עליהם את אברהם לנשיא אלוהים ולקצין, כפי שאומר רש"י, כשכל האומות התכנסו לעמק שווה או עמק המלך, מה זה עמק המלך, המליכו עליהם את אברהם. אם אנחנו רוצים להבין את ממלכתו ומלכותו של אברהם, כלומר את מלכותם של ישראל, מהי מלכות בעם ישראל, אז אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה, להבין מהי מלכותו של נמרוד, שהוא בנו של כוש, נכדו של חם, נינו של נוח. כלומר, אם אנחנו נשווה בין מלכות נמרוד כנראה למלכות אברהם, אנחנו נגלה כנראה את יסוד ההבדל בין מלכותם של הגויים למלכותם של ישראל. עכשיו דבר מאוד מעניין. אני חוזר אלינו. פרק י' בפרשה שלנו. איך מתחילה פרשיית המלחמה הראשונה? ויהי בימי אמרפל, מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אלם, ותידל מלך גויים ארבעת המלכים, עשו מלחמה, אני קורא אצלי, עשו מלחמה את בר המלך סדום, את ברשה מלך המורה וכו', חמשת המלכים. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלך, שם הייתה מלחמת העולם הראשונה, אותו עמק שבעקבות, בהמשך הימים יהיה ים המלך. 12 שנה עבדו את כדר לעומר, ו-13 שנה מרדו, וב-14 שנה וכו'. איפה הכל מתחיל? והיא בימי אמרפל. מי זה אמרפל הזה? אומר רש"י אצלנו מקור אחד בשם חז"ל, אמרפל הוא נמרוד. מתחיל להיות מעניין. אז למה הוא נקרא אמרפל? תגיד, והיא בימי נמרוד. דרך אגב, זה מאוד מעניין. אם נמרוד הוא הנכד של חם, אז זה בעצם פער של 7 דורות בין נמרוד לבין אברהם. 10 דורות מנוח עד אברהם. נכון? ונמרוד הוא הנכד של חם. אז יש לנו 7 דורות. זה לא הרבה מאוד שנים, אבל סוף סוף זה פער של דורות. אם כן, היה כנראה במרכאות איזה רומן בין נמרוד לבין אברהם. והרומן הזה כנראה לא היה כל כך, איך היינו קוראים לו? לא היה רצוף אהבה, הרומן הזה. בכל אופן, אם כן, ויהי בימי אמרפל, אומר רש"י בשם חכמים, תדע לך, שהמלחמה הזאת, שנראית מלחמה שלא קשורה בכלל לאברהם אבינו ולעם ישראל, המלחמה הזאת בשורשה מסתירה, הייתי אומר, את יסוד ההבדל, את יסוד המאבק שהיה מאז ומעולם בין מלכותם של אומות העולם בחינת נמרוד למלכותם של ישראל בחינת אברהם. ולכן ויהי בימי אמרפל הוא נמרוד שאמר לאברהם פול לתוך כבשן האש. וחז"ל בלא מעט מקומות, לפחות 6 אולי 10 מקומות, מתארים את מה שלמדנו פעם אצל הגננת, שנמרוד הפיל את אברהם לכבשן האש ואברהם ניצל מן האש וכו'. אם כן, כנראה שהיה ויכוח היסטורי בין נמרוד לאברהם, שכאן התורה רומזת אותו כדרך אגב, והיא בימי אמרפל, תדע לך, זה ימיו של נמרוד, שאמר לאברהם פול, ואחר כך שהמליכו עליהם את אברהם, אז מלכותו של אברהם בסוף המלחמה, היא בעצם התגובה, אם אפשר לומר, לראשית ממלכתו של נמרוד. מה בעצם הייתה התפיסה הנמרודית? אנחנו הולכים עכשיו להתעכב על זה קצת, ואפילו ללכת קצת יותר לאחור. התפיסה החמית, תכף נברר את זה. וממילא מה התפיסה האברהמית, ומה יסוד ההבדל, ומה המשמעויות אלינו היום. זה מה שמעניין אותנו. אז בואו נחזור לנמרוד. אם כן, נמרוד הזה הוא כנראה לא כל כך אדם, הוא לא אדם כזה תמים, אם הוא החליט יום אחד שהוא זורק את אברהם אבינו לכבשן האש. מה היה בעצם, או מי היה ומה הייתה תפיסתו של נמרוד? אז בואו שוב נראה את הפסוקים במקור 3, ספר בראשית, פרק י' בפרשת נוח. וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור ציד לפני השם, על כן יאמר, כנמרוד גיבור ציד לפני השם, ותאי ראשית ממלכתו, בבל וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. אומר הרב הירש במקור מספר 4, ועוד מעט נחזור למקור מספר 2. יש כאן איזה טעות. הבנים, כן. הבנים שנזכרו עד כה, בפסוקים לפני כן, היו ראשי אומות. אפשר לקרוא לזה היום מלכים? מנהיגים. ואילו הבן שנזכר כאן, נמרוד, איננו ראש אומה. אם נלך לפי הסדר, הוא אפילו לא היה הבן הבכור של כוש. הוא היה הבן החמישי. הוא החל להיות גיבור בארץ. כבר היו גיבורים לפניו. נזכור רק את הנפילים בסוף פרשת בראשית. אולם הוא החל להיות גיבור בארץ. טוב, מה המשמעות של הגבורה הזאת של נמרוד? בואו רגע נלך עוד שלב אחד. הגבורה שמופיעה בפסוק ח' גיבור בארץ, מתפרטת בפסוק ט'. הוא החל להיות גיבור בארץ. איזה סוג של גיבור הוא היה? הוא היה גיבור ציד לפני השם. לא סתם גיבור, גיבור ציד. בית לפני השם. מה זה גיבור ציד? ציד לכאורה זה צייד, זה עיסוק, זאת מלאכה שקשורה ביחס לבעלי חיים. מה שייך לומר על אדם שהוא גיבור ציד? וזאת ממלכתו. ומה זה עוד לפני השם? אומר הרב הירש, הנה הגענו לשיטתו הפרשנית של הרב הירש, אחד העקרונות כמו שהזכרנו הרבה פעמים. הרב הירש מנסה לראות את היחס בין שורשים דומים בלשון הקודש. כאן זה באמת פירוש פלאי, ממש. פסוק ט'. השורש של המילה צייד, אומר הרב הירש, השורשים זוד, זין וו דלד, מלשון מזיד, להזיד. סוד, יש לי סוד, זה הסוד שלי, אני לא רוצה לגלות לך. צוד, צייד, צדה. השורשים זוד, סוד, צוד, הם קרובים. אם כן, נמרוד היה גיבור צייד. אם כן, הוא היה גיבור זוד. סוד, צוד. מה זאת אומרת? מה זה זוד? זוד, להזיד. יש לי, אם אפשר לומר, מזימה זדונית ביחס חס ושלום אליך. מה זה אומר? זוד, מזימה שבלב. לא סוף המעשה, אלא המחשבה תחילה. הרי מה ההבדל בין שוגג למזיד? שוגג זה אדם עשה פעולה ללא מחשבה. מזיד זה אדם שעשה פעולה מתוך מחשבה. זה בדיוק קו פרשת המים, זה המבדיל בין מזיד לשוגג. לכן מזיד הרבה יותר חמור, כי יש כאן מחשבה, יש כאן רצון, יש כאן כוונה. יש כאן הזדהות של האדם עם הפעולה שהוא עושה, זה לא פעולה בלתי מכוונת מבחינת שגגה. לכן מזימה שבלב, לא סוף המעשה, זה לא טוב, המזיד לא מיוחס לפעולה החיצונית, לתוצאה, אלא המחשבה תחילה. כלומר, המבדיל בין מזיד לשוגג, אף על פי ששניהם בסוף יצאו אל הפועל, תהיה כאן פעולה, אבל ההבדל בין שניהם שהמזיד הוא נובע ממחשבה, והשוגג הוא רק הפעולה, אם אפשר לומר רק. לכן החידוש הגדול, אם אפשר לומר, הוא המיקוד שבמזיד, זאת המזימה. זאת המחשבה שהייתה לפני הפעולה. מזימה שבלב, ובדרך כלל המזימה הזאת היא נסתרת. אני מתקדם רגע, בדרך כלל המזימה הזאת נשמרת בסוד. אם כן, כשאדם רוצה, אני רגע אומר את זה, אם אפשר לומר, במשוואה של הרב הירש, כשאדם רוצה לזוד, אז הוא בדרך כלל שומר את זה בסוד. נכון? יש לו מחשבה נסתרת, יש לו מחשבה סמויה. כשיש לו מזימה והוא רוצה להזיד למישהו, אז הוא שומר את זה אצלו קרוב, הקלפים קרוב לחזה שלו, אף אחד לא יודע. מזימה שבלב, לא סוד המעשה, לא סוף המעשה, אלא המחשבה תחילה. ההחלטה הנסתרת עד לשעת הביצוע. אומר הרב הירש, אם הייתה רק החלטה גרדה, אם זאת רק מחשבה, החלטה, אבל היא לא תתבצע בפועל, בפעולה, והיא תהיה זמן רב שמורה בלב, או נימוקיה לא יתגלו לעולם, הרי היא הופכת לסוד. אם כן, מזימה מחשבתית, זדונית, להזיד למישהו, כשאותה מטרה, אותו רצון, אותה מחשבה, נשארת בתוכך, ולא מתגלה בפועל, כלומר הפעולה לא יוצאת אל הפועל, אז הזוד נשאר סוד. אומר הרב הירש, אין הסוד יאה לחברה האנושית. רק סוד השם הוא טוב. אם אדם חייב לשמור סוד בליבו, תכף נראה, ודאי אם מלך צריך לשמור על סוד בליבו, ודאי אם היום קוראים לזה מדינאות, אם ממלכה או מדינה שומרת על סודות, ביחס לדברים שכמובן, כן, לזה אנחנו מדברים, להם לא יפה הסוד, קוראים לזה היום שקיפות. כשאין שקיפות בפוליטיקה, כן? אז זה מראה שיש כאן איזושהי בעיה. לא צריך לגלות כל דבר לכל העולם, אבל יש איזה מינימום של שקיפות שצריכה להופיע. לכן אין הסוד יאה לחברה האנושית. אדם ששומר יותר מדי סודות אצלו, זה מראה שכנראה יש כאן איזושהי בעיה. או שיש לו בעיה, או שיש לחברה שאיתה הוא מסתובב בעיה, או שיש בדרך כלל בעיה בינו לבין החברה, ביחס. לכן אם אדם חייב לשמור סוד בליבו, סימן רע הוא לו או לסביבתו, או לסוד הכמוס בליבו. כי כנראה הוא מתבייש בסוד הזה. או יש משהו שהוא רוצה להסתיר ביחס לסוד הזה. והדברים אמורים בייחוד לא רק ביחס לחיי היחיד, אלא בעיקר בחיים הציבוריים. ממלכה, מדינאות, פוליטיקה. אין עומדים אנחנו כאן בראשית צמיחת המלכות. הרי כמו שאמרנו, נמרוד ותהי ראשית ממלכתו. הוא לא המלך הראשון, אבל הוא מייסד הממלכה הראשונה. אם אפשר לומר, זה אדם שנהיה מלך בלי שהוא מתאים להיות מלך. כלומר, אנחנו מתחילים להתקדם רגע. המלך הראשון שהתורה מתארת אותו, הוא בעצם אדם שלא ראו להיות מלך, אבל הוא מייסד ממלכה. הוא לא ראו להיות שולט, מושל, אבל הוא מייסד שלטון. תכף נפתח את המשפט הזה. אין עומדים אנחנו כאן בראשית צמיחת המלכות. אין הסוד מוסיף כבוד למעשה השלטון. רוח ישראל אומרת, מדיניות סודית היא מדיניות גרועה. כפי שאמר שלמה אומר בספר משלי, כבוד מלכים, חקור דבר. הכבוד, הכובד, המשקל, הערך של מלך, זה אם אפשר לחקור את דבריו, לחקור את פעולותיו, לחקור את מעשיו וכו'. כבוד הוא למלך שמעשיו ברורים, וכל אדם יכול לבוא עד חקרם. הפומביות היא אבן הבוחן למעשה השליטים, זה מראה שהם לא מחביאים כלום ולא מסתירים כלום ולא מפחדים מכלום ולא מתביישים מכלום. רק על השם הוא אומר כבוד אלוהים אסתר דבר. כי פה באמת דברים יותר פנימיים, יותר עמוקים, יותר סודיים, שאין גישה לבני האדם כלפיהם. סוד השם וסתר הנהגתו מעידים על גדולת השם. כן, שימו לב. אם כן, זוד, כל זמן שהוא נשמר בלב, זה סוד. עכשיו, אם הזוד הזה, אם המזיד הזה, רוצה לצאת אל הפועל, עכשיו, היות ואתה, יש לך מזיד, יש לך איזו מחשבה נסתרת בלב, אז אתה צריך לגלות את הפעולה בפועל באיזושהי צורה של הסתרה. איך אתה עושה את זה? צייד. אתה שם על קודת. אתה יוצר מערב. אתה יוצר תחפושת. כלומר, הרי אתה לא רוצה לגלות את הסוד עד שלא תשיג את מבוקשך, את מטרתך, את שאיפותיך. אז אם הזוד נשאר בלב, הוא נגמר בסוד. אבל אם הזוד יוצא בסוף אל הפועל, אז הוא צריך את סוד. הוא צריך צדה, הוא צריך צייד. כדי שנוכל, כדי שאותו זה שיזיד יוכל לבצע את זממו, את פעולתו, אז הוא יוצר מלכודת. הנה נקראת לישונו. צוד הוא משימה שזדו אותה בזדון, שמרו עליה בסוד, ובשעת הכושר מקשימים אותה בכוח. ניקח דומה פשוטה. עכבר מסתובב בבית. עכשיו יש לי זדון כלפיו. מה הזדון שלי כלפיו? אני רוצה לתפוס אותך. יפה מאוד. אבל אתה אכבר חשוב, או אכבר יקר, או אכבר לא יקר, לא יודע שאני רוצה לתפוס אותך. אני שומר את זה אצלי בסוד, כי אם הייתי יוצא עם רמקול, אכבר, איקון לתפיסה. היית בורח, אני רוצה לתפוס אותך. אז מה אני עושה? אני שם מלכודת, אכברים. נכון? כלומר, שמתי צייד, יצרתי סוג של צייד, בדרך כלל זה סוג של פיתיון, נכון? גבינה, דברים כאלה. כלומר, כל מיני דברים שיפתו את האכבר, כשבעצם המגמה שלי זה לא להכיל אותך גבינה, אני לא נהפכתי פתאום לאוהב שלך. אני רוצה לצוד אותך. אלא הצדה שלי, כדי שנוכל לעשות את זה, היא סוד. אם כן, הזוד הופך לסוד, הופך לצוד. התחלנו להתקדם. אם כן, ממלכתו של נמרוד הייתה גבורה. אבל איזה גבורה? שלילית, צל שייד. כלומר, נמרוד, ראשית הממלכה, בהיסטוריה, הייתה ממלכה, כרגע אני משנה במילה שתרם, נפתח אותה ונעמיק בה, הייתה ממלכה שיש בה ארמומיות שלוחדת, אם אפשר לומר, את האזרחים, וגם כנראה את, את יחסי העמים, לוחדת אותה באיזושהי צייד, באיזשהו צייד. תכף נעמיק את זה יותר, תכף נעמיק את זה. וזו גם משמעות מצודה. הוראתה המקורית, לכן באמת המצודות של פעם, הוראתה המקורית כן שודדים במרום, מסגב מפתח לשליט אלים, בשעת הכושר יגיח ממעוזו כדי להגשים את מזימת השוד. אם כן, סיכום. נמרוד החל להיות גיבור צייד. הוא היה גיבור, הוא החל להיות גיבור בארץ. אבל איזה גיבור? גיבור צייד. הוא היה גיבור לצוד בני אדם. הנה עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים. הוא זיווג אלימות עם עורמה. הוא זיווג כוחנות, תוקפנות, אלימות, נגיד כותרת כרגע כללית כי אנחנו רוצים להתקדם רגע. כוח פיזי, אבל הכוח הפיזי הזה כדי שהוא יוכל לצאת אל הפועל בלי שבמחאות יפריעו לו באמצע הדרך לממש את, 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 את מה שהוא זומן, היה חייב להיות בצורה ארמומית. כלומר, נמרוד הוא בעצם איזשהו סוג של שילוב בין כוח, נקרא לזה גופני, חומרי, לבין שכל, חוכמה, ארמומיות. לא רוצה לקרוא זה פיקחות, כי זאת חוכמה שלילית. אם כן, הממלכה הראשונה שפגשנו היא בעצם החיבור בין כוח, היום קוראים איזה און שלטון, נכון? זה יכול להיות כסף, זה לא חייב להיות דווקא כוח פיזי, אלוף העולם באגרוף. כן? אלא זה כל מיני סוגים, כל מיני ביטויים של כוח. זה סוג של כוחנות, אבל שכדי שהיא תוכל להתבטאות במציאות בלי שיתנגדו לה, או יאבקו בה, או יפילו אותה לפני שהיא תתגבר, היא צריכה להיות ארמומית. היא צריכה ללכת בכבישים עוקפים. אם כן, הפוליטיקה הראשונה שפגשנו, שהיא הפוליטיקה הנמרודית, היא פוליטיקה של כוחנות וארמומיות. במילים אחרות, תכף אני עכשיו או, כן אומר איזשהו משפט שהוא לא יהיה ברור, הפוליטיקה הראשונה שפגשנו זה המפגש, ותכף נפתח את זה, בין חם ליפת. כשחם ויפת נפגשים, קיבלנו נמרוד. כלומר, נמרוד מאוד פיקח. הוא יודע שהוא לא יכול להיות רק חם, למרות שהוא הנכד של חם. הוא חייב לזווג עם חם את יפת. כבר נסביר את המשפטים האלה. אם כן, שוב, נמרוד החל להיות גיבור צי. הוא היה גיבור לצוד בני אדם. הוא זיווג אלימות עם עורמה כדי ללכוד את הבריות לצורך תוכניותיו. ותאיר ראשית ממלכתו. הוא מוכח מכאן שאין גיבור צייד בלא ממלכה. ובדרך כלל, שגיבור צייד זהה כאן עם מלך. נמרוד ומולך בכיפה, ראשון למושלים הריצים. אבל בזה זה לא נגמר. רבותיי, זה הרבה יותר מסובך ומורכב. זה הרבה יותר ארמומי ממה שאנחנו חושבים. הוא היה גיבור צייד לפני השם. איך גיבור צייד, ריבונו של עולם, מסתדר עם לפני השם? לפני השם, הייתי אומר, זה שיא הטהרה, זה שיא הנקיות, זה שיא האידיאל, זה שיא החיוביות. אלימות בזיווג של עורמה, גיבור צייד, זה קטסטרופה. איך גיבור צייד לפני השם הולך ביחד? אומר הרב הירש. והוא מוסיף עוד שתי מילים רבות משמעות. גיבור צייד לפני השם. תראו מה אומר הרב הירש, מדייק. מה זה לפני השם? הביטוי הזה לפני השם. לא אחרי השם ולא ליד השם ולא מעט השם. מה זה לפני השם? אומר הרב הירש, לפני השם איננו רומז בשום מקום שנעשה דבר בניגוד לרצון השם. היפוכו של דבר. תמיד שיהיה כתוב צמד המילים האלה לפני השם, הוא מתייחס תמיד לדבר שרצון השם מתקיים בו. למשל דוגמה, וכן מצינו בפרשת בני גד ובני ראובן, אם תחלצו חושים וכו', לפני השם למלחמה. וכן הדבר גם כאן, נמרוד היה גיבור צייד לפני השם, דהיינו, הוא קיים את הדת והלך בשם השם, ועשה את רצון האל. כלומר, מלא במרכאות חס ושלום, אם אתה רק מזווג אלימות ועורמה, אבל אם אתה עוד חושב שאתה בא בשם אלוהים, וזה רצון השם, לא לשכוח. נמרוד הוא הבן של כוש, הבן של חם. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. התפיסה החמי תכף נראה מי, אולי לא ביולוגית או גנטית בהיסטוריה, אבל מבחינה, לא, אני לא אקרא זה תרבותית, מבחינת תפיסות העולם. לכן יש מצב שאדם הוא גיבור, יש מצב שאדם שהוא גיבור צייד. יש אדם שהוא חושב שכשהוא גיבור צייד, זה רצון האל. הוא הולך ברחוב, הופך את עצמו לפצצה, הוא הולך תמים, נכון? הוא הולך לקניות ברחוב, הופך את עצמו לפצצה, ועוד צועק, אלוהים גדול, כשהוא מתפוצץ. זה ממש העיתון של אתמול ומחר, לא? זה נמרוד. כלומר, ראשית הופעת הממלכה, זה מי שלא ראוי להיות מלך. הוא עושה את עצמו למלך. אבל התורה לא מגדירה אותו כמלך. והממלכה שלו היא בעצם שילוב קטסטרופלי של מצד אחד כוחנות, שיכולה להיות צבאית, יכולה להיות כלכלית, יכולה להיות תקשורתית, יכולה להיות כל מיני לבושים. והכוחנות הזאת משתמשת בשכל, בחוכמה, בעורמה. אמרו לפני כמה ימים שמצאו בלוב מצבורים לא קטנים של נשק גרעיני. נו, מה אתה מופתע? ברור. כשהכוחנות מצטרפת עם מרמומיות, אז מתחת לאדמה מי יודע מה קורה שם. ברור. וכשזה עוד בא בשם אלוהים, פה כבר יש לך צידוק במרכאות על-טבעי. זה הרבה יותר חמור. לכן אומר הרב הירש, וכן הדבר גם כאן, אם עוד הוא היה גיבור צייד לפני השם, הוא קיים את הדת במרכאות, והלך בשם השם במרכאות, ועשה את רצון האל. וזה שיא ההשחטה שבפרשת נמרוד. שם השם, אם יובן כהלכה, מצד האמת, מעניק שחרור ושוויון לכל אדם, מכבד כל אדם, עושה חסד כלפי בני אדם, מתנהג ברחמים כלפי בני אדם. בו התנהגו הכל עם הכל במידת הרחמים והחסד, ושם זה טרם נשתכח מן הלב. ואתה נמרוד, בדיוק להפך, החל לשעבד את הבריות ולדכא אותם בשם השם. הוא היה גיבור צייד לפני השם. זה שילוב קטלני. אני רוצה להוסיף יותר, כן? הוא בעצם בא משושלת חם שתכף נראה מהי. הוא חיבר לתוכו את יפת על ידי השכל והרמומיות, והוא עוד קורא בשם של שם. הוא מנסה להיות שם, יפת וחם. שלושתם. אבל הכל בתחפושת. הוא באמת חם. הוא באמת הנכד של חם. אבל הוא יודע שחם לבד לא יכול להסתדר. חם לבד לא יכול לנהל את העולם. לא יכול להקים ממלכה. תכף נראה מדוע. אז הוא חייב לצרף לעצמו במרכאות את יפת ואת שם. מה יעשה? אחרת אף אחד לא יקשיב, אחרת הוא להצליח לממש את כל הסדונות וכל מה שהוא זומם. הוא היה הראשון שניצל שם שמיים לרעה. הוא הסווה את העריצות בעילת קודש של רצון השם, ודרש בשם השם הכרה בשלטונו. והדברים התפתחו אחר כך עוד יותר. מלכי קדם לא רק משלו בשם האל ועצלו על עצמם מזיב האלוהות, אלא הם עצמם נעשו אלים. ודווקא בזה רחם נמצאו פרעונים הקוראים ברך לדמות יוקנם האלוהי. סיכום כרגע. נמרוד היה דוגמה לעריצים ארמומיים המתעטרים בעילת קודש. את כוחם, מדיניותם ועילת הקודש של ראשם היו מכנים בביטוי זה כנמרוד. הם ראו ככה את כל רשעי ההיסטוריה, אם אפשר לומר, ראו את עצמם ככאלה. כנמרוד, גיבור צייד לפני השם, לכן גם שמו מעיד עליו, נמרוד. הוא מורד. הוא מורד. הוא מורד בשם השם. מה?
סוג של כל המעריצים.
למה במרכאות להסתפק רק ברשע הזה? יש הרבה רשעים, כל ההיסטוריה. הנמרוד, ברור, זה כל רשעי ועריצי ופושעי אומות העולם. והכל בסוד. ובאנגלית, עם חליפה.
אם הרצים טנקים את הערכים שלהם.
גם בחברה עצמה, בכל חברה, בחברה הישראלית, יש גופים שהם כביכולים כאלה.
להבדיל אלף אלפי הבדלות, תכף נביר על זה.
הרב אמר שבעצם נמרוד הוא לא היה מלך, וכאילו התורה בעצם לא...
התורה לא קוראת לו מלך.
אז שאלה עכשיו, ארבעת המלכים, שאר המלכים שהם כן קוראים להם מלכים, זאת אומרת שאין להם באמת תואר של מלך, כאילו ב...
תראה, לדוגמה, ויהי בימי אמרפל מלך שנער. הנה, כאן התורה קוראת לאמרפל מלך. ומי זה המרפל?
הוא נמרוד.
רגע, ומי זה המרפל? הוא נמרוד. רגע, אז בהתחלה אתה אומר שהוא לא נקרא מלך, עכשיו אתה אומר שהוא כן נקרא מלך, תחליט. אלא זה בדיוק הטעות ההיסטורית, שהרבה פעמים אתה פוגש אנשים עריצים, רשעים, שיודעים לזווג את שם יפת וחם, וכבר נסביר את זה יותר, והם כביכול מתחילים לייצר שלטון, הם כביכול, היום קוראים לזה, הם מתחילים לייצר מדינה, ואחר כך לכאורה יש כבר מלכות, יש כבר שלטון, יש כבר מדינה, יש כבר מלך. מה? תכף נראה. טוב, התחלה. עכשיו בואו נחזור אחורה. אם אמרנו שנמרוד, בואו נחזור לפסוקים במקור 3. אם אמרנו שנמרוד הוא בנו של כוש, ואני חוזר שוב לפסוקים בפרק י' וכוש הוא בנו של חם. אני חוזר שוב פרק י' פסוק ו' ובני חם כוש ומצרים ופות וכנען ובני חוש סבב החבילה וכו' וכוש, וכוש ילד את נמרוד. אם כן, כדאי להבין מי הוא חם. עכשיו יותר מזה, אין לנו היום הזמן להרחיב את הדברים, אבל גם הרב אירש וגם הנציב וגם מפרשי הפשט עומדים על זה, שלנוח היו שלושה בנים. ושלושת הבנים של נוח הם בעצם, הייתי אומר, שלושת אבות הטיפוס של המין האנושי לאחר המבול. הרי כולם הושמדו במבול. מי שנשאר במבול מבחינת בני האדם, המין האנושי, זה סך הכל שלושת בניו של נוח. וכמו שהתורה אומרת, כשנוח יוצא מהטבע, אומרת התורה שלושה אלה בני נוח, ומלא נפצה כל הארץ. שואלים מפרשי הפשט. א', אני יודע כבר כמה פעמים לפני כן התורה אומרת שלנוח היו שלושה בנים, שם יפת וחם. אז למה אתה צריך להגיד עוד פעם שהם בני נוח? אני יודע את זה. ב', אני יודע לספור גם עד שלוש בלי שתספור. שם יפת וחם שווה שלוש, אז זה למדתי בגן. אז למה צריך להגיד שלושה אלה בני נוח? א', אני יודע מי הם בני נוח, וב', אני יודע שהם שלושה. ג', ומלא נפצה כל הארץ, ממי יבנה העולם אחרי המבול? הם שארית הפלטה, זה מה שנשאר, מהם יבנה העולם? אז שואל למשל הנציב, כל הפסוק הזה מיותר, איך שלא תסתכל עליו? שלושה מיותר אני יודע לספור לבד, אלה בני נוח מיותר אני יודע את זה כבר מפסוקים קודמים. ומאלה נפצה כל הארץ, סברה פשוטה, ממי יבנה העולם עכשיו, מהג'ירפות? ברור שמשלושת בני נוח, ונשותיהם. אומר הנציב, אומר הרב הירש, תכף נראה ברב הירש, אנחנו ברב הירש, אז נתמקד ברב הירש. אומר הרב הירש שהפסוק הזה לא בא לספר לי שפעם היה אדם שקראו לו נוח לפני 4,000 שנה והיו לו שלושה בנים, אלא הפסוק הזה בא לתאר שהמין האנושי, אם אפשר לומר, מורכב משלושה בתי אב של צורות אדם. יש שלושה טיפוסים אנושיים, שלושה בתי אב, כל אחד מהם שם יפת וחם הוא אב טיפוס. הרב הירש יגיד יותר מזה, שכל אדם הוא כולל בעצם בתוכו את שם יפת וחם, אבל שלושה הטיפוסים האלה הם בעצם שלושה מרכזים אנושיים. יש אישיות שכוללת את שם יפת וחם כשהמרכז שלה הוא שמי, כנל שהמרכז שלה הוא יפתי, וכנל שהמרכז שלה הוא חמי. מה ההבדל בין שם יפת וחם? מה האופי של כל אחד מהם? ונמרוד עוד פעם, הוא במקורו חם, אבל כנראה הוא יודע שחם לבד לא מספיק, אז הוא צריך לצרף את הרמומיות שקוראים לה יפת, והוא צריך עוד לבוא לפני השם בשם השם שקוראים לו שם. בואו נסביר את המשפט הזה. חוזרים אחורה. כלומר, חוזרים אחורה בפסוקים, אבל מתקדמים קדימה בדף. מקור 5. שלושה בנים. שלושת אלה בני נוח, ומהם נפצה כל הארץ. שלושה בנים. דרך אגב, גם הנציב וגם הרב הירש מתייחסים לזה שגם לאדם הראשון היו שלושה בנים. נלך לפי הסדר הזה. שט, אבל וקין. והנציב והרב הירש מעריכים ששט, אבל וקין הוציאו מתוכם את נוח, ונוח הוציא מתוכו את שם שהוא הממשיך של שט, את יפת שהוא הממשיך של אבל, וחם שהוא הממשיך של קין. זה לא מקרה הדבר. נוח הרי הוא האדם הראשון של הבית של ההיסטוריה אחרי המבול. אז נעזוב כרגע את שלושת בניו של האדם הראשון. אמרנו, פרשת בראשית לא נתעסק איתה עכשיו, אבל פרשת נוח, קצת צריך לגעת בפרשת נוח. שלושה בנים. האנושות החדשה, שהיא בעצם המשכיות של האנושות הישנה לפני המבול, בניו של האדם הראשון, כאן דובר על בני נוח. אחרי המבול, האנושות החדשה מתייחסת לשלושה אבות. אם נתבונן בשמות אלה, נמצא בהם רמז להבדלי אופי, שם יפת וחם. והרי מכאן נחמה גדולה. שבטי האדם, או הטיפוס האנושי, הטיפוסים האנושיים, שונים זה מזה. אך שוני זה היה קיים כבר לפני המבול, והוא ניצל בעצת השם. דרך אגב, מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא לא אמר לנוח, תשמע, ניקח את הדוגמה הקיצונית, תזרוק את חם לים, למים, לשיטפון, למבול, שימות במבול. הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, תיכנס אתה ושלושת בניך. כלומר, הקדוש ברוך הוא חפץ בך. אבל מצד שני, אם חם לא יהיה משהו צריך להיות, יצא מנו נמרוד. שאמר לאברהם פול, אמרפל. אז הקדוש ברוך הוא לא מבטל את חם, אבל חם צריך להיות משהו צריך להיות, תכף נראה מה. לכן שלושת הטיפוסים האנושיים האלה כבר היו לפני המבול. ושלושתם הוכנסו לטבע ברצון השם. ושלושתם צריכים לצאת מן הטבע ולבנות את העולם ברצון השם. אבל כפי שצריך לבנות, עוד טיפה. שבטי האדם שונים זה מזה. אך שוני זה היה קיים כבר לפני המבול, והוא ניצל אותו שוני בעצת השם. אכן עתיד הקדוש ברוך הוא להגשים את תכלית האנושות, למרות כל הבדלי הלאומים, תוך כדי שיתוף פעולה ביניהם, שכן, גם שם וגם חם וגם יפת, נסדר את זה בסדר אחר, שם יפת וחם, או חם יפת ושם, ניצלו בתיבת נוח. נתבונן בשמות אלה, שלושה כיוונים שונים מיוצגים בבניו של איש צדיק תמים. בואו נלך רגע בסדר הפוך מלמטה למעלה. נתחיל בחם. מה השורש של המילה חם? שורה שנייה, דילגתי רגע שורה וחצי. חם. השורש של המילה חם, אומר הרב הירש, מלשון חמם. חם הוא אדם מתחמם. סליחה על הדוגמה שיפה לעצניות, אבל בואו רגע נחלק איזשהו חילוק. האדם לפי המהר"ל וגם מפרשים אחרים, מורכב מארבעה כוחות שמחולקים לשלוש קטגוריות. גוף, נפש, שכל ונשמה. גוף ונפש, שיש גם אצל בני האדם וגם אצל בעלי החיים, כמובן יש הבדל תאומי בין גוף ונפש אצל האדם מאשר אצל בעלי החיים, אבל גוף ונפש, זה הייתי אומר הממד היותר חייתי שבאדם. שכל, זה המבדיל בין האדם לבעלי החיים, זה האדם באשר הוא האדם. נשמה, זה כבר הצד האלוהי שבאדם. אם כן, גוף נפש קטגוריה אחת, חיית האדם שבאדם, שכל האדם שבאדם, נשמה האלוהי שבאדם. אם כן, מה היה חם? חם הוא הטיפוס האנושי ששייך לחימום. עכשיו דוגמה שיפה לעצניות. שני הכוחות היותר משמעותיים, היותר חשובים ולכן גם יותר מסוכנים, אם אפשר לומר, בגוף ובנפש של האדם, נתמקד רגע בגוף, היצר החזק ביותר והמשמעותי ביותר זה יצר החיים. ולא רק יצר החיים שהוא יצר ההישרדות והקיום, אלא היצר שלך להביא חיים לעולם. יצר הריות, יצר המין. כשאדם עוסק ביצר המין, כפשוטו, במחילה, הוא מתחמם. היצר הנפשי, החזק ביותר. גאווה, כבוד, אגו. כשאדם מתגאה, ולא בדיוק קורה מה שהוא מצפה ומה שהוא רוצה, אז הוא כועס. כשהוא כועס, הוא מתחמם. תיזהר, אני מתחמם עליך. כפשוטו. אם כן, שני הכוחות, הגופניים והנפשיים, הקיצוניים ביותר, כלומר, למעלתם הפוטנציאלית וגם הבעייתיים ביותר, לחסרונם הפוטנציאלי, זה יצר הריות ויצר הכבוד. אלה שני הכוחות שמעסיקים את האדם, ואלה שני הכוחות שיכולים גם להפיל את האדם, חס ושלום. חם היה הטיפוס האנושי, שמרכז הכובד של האישיות שלו הוא החימום, הוא הגוף והנפש. ולכן חם הזה זה אדם מסוכן מאוד. אתה יודע מה קורה לאדם שנותן להתחממויות של הגוף והנפש להתחמם? קטסטרופה, חורבן. דרך אגב, לכן נמרוד היה פיקח. נמרוד שהיה הנכד של חם יודע שכשיפת, תכף נראה מי הוא ושם קל וחומר, רואה את חם, אז הוא שם גבולות, הוא אומר, עצור חם, אתה אדם מסוכן לחברה, אתה צריך...